קראנו בתורה השבת את פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. על הלשון ארץ מגורי אביו עומד המדרש. ואומר, אברהם גייר גיורים. כלומר, הוא דורש את המילה מלשון גיורים, תכף נראה איך. אברהם גייר גיורים, נדעו דכתיב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת כל אנשי ביתו, מכאן אנחנו שומעים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, מכאן אנחנו שומעים שאברהם התלוו אליו לדרכו הרבה אנשים, הנפש אשר עשו בחרן. אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הם מתכנסים כל באי עולם, לברות אפילו יתוש אחד אינם יכולים. ואתה אומר את הנפש אשר עשו בחרן? מה פירוש הנפש אשר עשו בחרן? מה אברהם יצר נפשות? אלא אלו הגרים שגייר אותם אברהם. ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו? ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר כאילו בראו. תאמר אברהם היה מגייר, ושרה לא הייתה מגיירת? תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן, אשר עשה אין כתיב כאן, אלא אשר עשו. כלומר, אברהם ושרה, כל אחד עשה נפשות. גם אברהם היה מגייר גרים, ושרה גם היא הייתה מגיירת גרים. אמר רבי נחוניה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. ומה תלמוד לומר אשר עשו, אלא מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסם לתוך ביתו, ומאכילן ומשקן ומקרבן, ומכניסן תחת כנפי השכינה. יעקב גייר גיורים. הכתיב, ויאמר יעקב אל ביתו, וגומר, ויתנו אל יעקב, זאת כשהם היו בשכם, אז יעקב אמר לכל אנשי ביתו, שיקחו את אלוהי הנחר, ופרדו מהם, קברו אותם שם תחת העלה, וגם יעקב יש לו אנשי ביתו וכל הסובבים אותו. ביצחק לא שמענו, שיצחק גם כן היה מגייר גיורים. והכן שמענו, אמר רבי יצחק ותני לה משם רבי יושעיה רבא בשם רבי יהודה ברבי סימון, כאן כתיב, הישב יעקב בארץ מגורי אביו, מהי מגורי אביו? מגיורי אביו. כלומר, הגיורים הלל, מגורי זה גיורים, גיורים של אביו, של יצחק, רמז כאן. זה מעניין, שאברהם, יש לנו דברים יותר מפורשים, שאברהם גייר גיורים, אברהם ושרה. יעקב, גם כן אנחנו ראינו שהוא אומר לכל אנשי ביתו, לבטל אל אלוהי הנחר, ו... ניפרד מכל הדברים הזרים, עבודה זרה, לעבוד את השם. איפה יצחק? לא רואים שהוא גייר, רק ברמז יותר רדק, ברמז מאוד, מאוד רמז, כן? אולי זה גם בא ללמד אותנו על דרכי הקירוב שכל אחד עשה, כל אחד בשיטתו. יש כמה דרכים איך לקרב אנשים. יכולה להיות דרך אקטיבית. לצאת, להסתובב, כמו שמואל שהיה הולך ממקום למקום, והיה מורה ומלמד ומקרב את האנשים לאביהם שבשמיים. וזה היה אברהם. שאברהם אבינו, הוא... הר, מאיר מלמעלה, משפיע על כל הסביבה, את הנפש אשר עשו בחרן. יעקב גם כן, הוא יוצא לחוץ לארץ, הוא נפגש עם משפחה שהיא לכאורה משפחתו, אבל לא בדרך של שלו, והוא בונה משפחה גדולה שהולכת בדרך השם, דרך התורה, בדרך אבותיו. יצחק דרכו הייתה יותר עבודה פנימית, לא פעלתנית כל כך, אבל הוא השפיע. הוא התרומם בתוך עצמו, התעלה והתרומם. הוא היה דרכו בעבודת השם שמתבטאת בשיא עבודת השם, שזה העקידה, זה ההתבטלות כלפי שמיה. כבר דיברנו על כך בפרשיות הקודמות, שיצחק לא היה כאילו אחרים מנהלים לו את החיים. אברהם מסדר לו את השידוך למתיה אשתו, רבקה מנהל את העניינים, יקבל את הברכות. כאילו יעקב הוא מנוהל, אבל בעצם לא כך. יעקב הוא מיוחד, הוא עולה תמימה, אסור לו לצאת מארץ ישראל. הפעילות שלו היא לא הפעילות של יציאה חוצה ושהשפעה. הפעילות שלו היא של התרוממות פנימית. והסובבים אותו מאוד מתרשמים ומאוד מושפעים, וזה משפיע עליהם וזה מקרב אותם. הייתי אומר במידה מסוימת למורנו ורבינו הרב צבי יהודה, גם כן ההשפעה שלו העיקרית, כמו שאנחנו התרשמנו, היא הייתה בדוגמה האישית שלו, בעבודת השם הפנימית שלו. אנחנו ראינו את התפילה שלו, וזה השפיע עלינו. יותר מאשר ההשפעה של הדיבור, איך צריך להתפלל. ראינו את ההנהגה שלו, את הדביקות שלו, את עבודת השם שלו, את עירת השם שלו, וזה משך אותנו אליו. וזה גרם לתלמידים להיות מושפעים. הוא לא היה תובע מהתלמידים איך להתנהג, היה יותר, ראינו מה הוא רוצה שנעשה, בלי שהוא אמר. וזה היה מאוד משפיע. וזה כלל אפילו את התקופה שכשהוא היה בשנים האחרונות, כבר היה, לא היה כל כך יכול לעבוד בשיעורים, וגם אפילו היה, לא היה בקו הבריאות כל כך, אבל התלמידים תמיד חשבו מה הרב צבי יהודה היה אומר. מה הוא היה חושב, מה צריך לעשות. והשפעתו הייתה באופן פנימי כזה. וזה לא השפעה פחותה. דרכים שונות בעבודת השם ובקידוש שם שמיים. ולכן גם הפסוק רומז, בארץ מגורי אביו, מגיורי אביו, רמז. אנחנו ממשיכים בפרשה. מה שקרה בין יוסף ובין אחיו, זה דבר שמאוד מטריד את הנפש. השבטים שבטייה, הם בעצם, אחרי האבות, הם בעצם ראשי האומה. איך יכול להיות כדבר הזה, שקורה בתוך המשפחה, בתוך האחים, שנאה כזאת גדולה, עד כדי כך שרצון להיפטר מיוסף, ולא רק בלב, אלא בפועל, ניסיון, ואחר כך, אבל כמובן לא בלב שלם, מתחרטים על כך, ואחר כך מבצע כנערובת אחינו, וכיסינו את דמו, וכו נמכרנו הישמעאלים, ואחר כך יהודה בכלל רוצה להציל אותו, והוא אומר, הנער איננו, והנער ניבא. זה לא היה ממש, היה מין איזה פרצות של רגע כזה, שפתאום הם תפסו את עצמם שזה, זה אי אפשר ככה עד כדי כך, אבל בכל זאת, איך להבין את זה? זה מאוד מאוד קשה. כמה שזה קשה, אנחנו צריכים להבין שמצד אחד באמת היה כאן משהו מאוד לא בסדר, אבל השבטים נשארו אנשים גדולים. הם גדולי האומה. זה לא איזה משפחה שרב היה בתוכה ובאו למתח כזה, משפחה רגילה. הם היו המשך של האבות, ובנו אחר כך את בית ישראל, משפחות משפחות. כל משפחה, כל שבט עם האופי שלו, עם התכונה, כל שבט הוא כאילו חלק מאומה, אבל חלק מיוחד. כאשר בסך הכל, כל השבטים אחר כך מתחלצים לשתי קבוצות, שבראשם יהודה ויוסף, ואנחנו רואים גם במשך הדורות, שכל אחד מוביל בדרך אחרת. וכנראה שעד שכל דרך לא מגיעה לביטוי העצמי שלה, היא לא מסוגלת להתחבר עם הדרך השנייה. והיא נאבקת שלא יבטלו אותה. והיא נאבקת על קיומה, והמאבק הוא מאבק חריף. כי כל דרך צריך, רוצה לשמור על הכיוון המיוחד. יהודה בדרכו ויוסף בדרכו. הרב רוצה לפרש את הדברים הללו, שיהודה הוא, וכל ההולכים איתו, הם בדרך הזאת שעם ישראל צריך להתרכז בתוך עצמו, לבנות את כוחותיו, להיות למאור גדול, אבל עם לבדד ישכון. לא לצאת החוצה, להשפיע, לרומם את כל העולם כולו. לעומת זה יוסף דווקא דרכו, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, צריכים להשפיע, צריכים לצאת, להתערבב, כלומר, לא לנתק מגע, אלא להיות בקשרים, ולרומם את העולם כולו. באמת המטרה של יהודה וגם של יוסף הם מטרות נכונות. צריך גם עם ישראל להגיע לשיא יכולתו להידבק בריבונו של עולם, לשיא התעלותו הרוחנית ולהיות לאומה שעליונה, עליון על כל הארץ. וגם צריך לרומם את כל העולם כולו. לעתיד לבוא, יתאחדו שתי הדרכים גם יחד. שבט יהודה ושבט יוסף, ענף יהודה וענף יוסף, יהיו לעץ אחד. אבל הדרך ארוכה, ובינתיים המתח נשאר. אם כן, השבטים, כמה כמובן הדבר הזה הוא, השנאה שביניהם הייתה נפילה גדולה מאוד, אני רוצה להתבטא בביטויים עדינים, לא? ולא, ומצד שני לא לטשטש את הדברים. וחז"ל אומרים לנו שעשרת הרוגי מלכות זה היה כביכול עונש על עשרת השבטים. הם כאילו שילמו את המחיר. זאת אומרת, מעשה שעושים לפעמים אחר כך אחרי הרבה דורות, מה התשלום? יש לזה השפעה לדורות, לדורי דורות. כל מעשה שאדם עושה, מעשה בעל משמעות, הוא פועל אחר כך לדורות רבים. צריכים אחריות. אבל בכל זאת הם נשארו בגדלותם. אצל אנשים גדולים, הנפילות גדולות, וגם העליות גדולות. הרב אומר, הגדולים אנחנו וגדולים משוגותינו. אנשים קטנים, השגיאות שלהם קטנות. אנשים גדולים, השגיאות שלהם גדולות. מפני הגדלות שלהם. אז קשה לנו לשפוט אותם במבט שלנו, שאנחנו לא נמצאים בגודל שלהם ובעוצמה הרוחנית שלהם. אם כן, יוסף נמכר. נמכר לישמעאלים, ואחר כך הוא נמתר במצרים לפוטיפרה, ואחר כך הוא עומד בהתמודדויות. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, הוסיפו לו אות אחת משם השם, עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים. זה מעניין. יש מושג כזה של קידוש שם שמיים בסתר. אף אחד לא יודע, חוץ מהאשת פוטיפרה, שיוסף הוא צדיק. היתר יודעים שיוסף הוא לא בסדר. היא עשתה פרסום גדול שיוסף הוא דווקא זה שנתפל אליה. והיא בקושי הצליחה להנצל ממנו. והוא נכנס לבית הסוהר. בית המשפט של מצרים הוא בטח משפט צדק. ואם הוא נכנס לבית הסוהר זה מה שהיה מגיע לו. הוא מקבל מאסר עולם במקום שאף אחד לא יכול לצאת ממנו. איזה קידוש השם זה? זה היה חילול השם. לא באשמתו, אבל בעצם הפרסום היה שהוא היה הפוך. לולי שהתורה גילתה לנו את הסוד הזה ברוח הקודש, בנבואה, בדבר השם, אז זה היה הדבר שבינו לבין. אף אחד לא יודע. אף אחד לא ידע את זה. יוסף קידש שם שמיים בסתר. יש מושג כזה של קידוש השם בסתר. הרמב״ם מביא את הדבר הזה בהלכות קידוש השם, בהלכות יסודי התורה, ומביא כדוגמה איזה קידוש השם, זה מעשה יוסף. שהוא קידש השם. זה קידוש שם שמיים. קידוש שם שמיים בסתר. זאת אומרת שיכול אדם בינו לבין עצמו, לעשות את רצון השם, אף אחד לא ידע מזה, וזה קידוש השם. מאוד למדנו מכאן, שקידוש השם יכול להיות, לא רק שאדם עושה איזה מצווה גדולה, אם אדם לא חוטא, הוא מקדש שם שמיים. תלוי כמה זה קשה לו, כמה הוא צריך להתגבר. ככל משהו צריך להתאמץ יותר כדי לא לחתור, כדי לעשות את רצון השם, שזה לקיים מצוות לא תעשה. דהיינו, להימנע מלעבור עבירה, כגודל הקושי, וכגודל ההתגברות על הקושי, כך גודל קידוש השם. זה קידוש השם. כשאדם עושה את רצונו של ריבונו של עולם, זה קידוש השם. קשה לו מאוד לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, והוא מתגבר על כל הקושי, הוא מנצח את הקושי הזה, הוא מקדש שם שמיים. אף אחד לא יודע מזה. הוא מקדש שם שמיים. לכן שלא יכתבו עליו אחר כך בספרים, שקידש שם שמיים. אבל ריבונו של עולם יודע. וזה איך שהוא גם פועל בעולם. כי הדביקות הזאת הפנימית של האדם, לעשות את רצון השם, גם שאף אחד לא יודע, היא פועלת, כי כל ישראל יש להם חיבור פנימי. נשמה אחת פנימית. וזה מרומם, זה משפיע וזה פועל. קידוש השם של יוסף כמובן היה יום יום, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והפיתוי היה קשה עד מאוד. כל יום היא הייתה, חז"ל אומרים לנו, היא הייתה מחפשת אמצעים אחרים, איך היא מגרה אותו. לבשה בגדים כאלה, בגדים כאלה, תלבושת כזאת, תשרוד כזאת, עשתה כל האמצעים כדי לכפות אותו, כדי לגרות אותו, כדי שהוא לא יוכל לעמוד בפיתוי. והוא עמד, ולא נכשל. קידש שם שמיים בסתר. זה קידוש השם. יהודה קידש שם שמיים בגלוי. יש שני פירושים מה היה קידוש השם של יהודה. יהודה שקידש שם שמיים בגלוי, כל שם השם נמצא בתוך השם שלו. בתוך המילה יהודה יש יוד קי ואף קי. נוריד את הדלת, נשאר שם שמיים. פירוש אחד אומר שיהודה קידש שם השם שהוא הודה. הוא הודה במעשה תמר. גם כן מעניין לדעת, מעניין, זה נקרא קידוש השם. אם לא היה מספר, לא היה מודה, אף אחד לא ידע שהוא הלך ועשה כדבר הבלתי נעים הזה, שהוא, כמו שאמר לאדולם, ראהו, אמר לו, שיהיה לה פנייה לבוז, שלא יתפרסם הדבר, שהוא הלך אליה, אל האישה הזאת, שלא ידע שהיא תמר. ואז, הוא שומע שהיא ירה לזנונים, והוא אומר, הוציאה ותשרף, והיא אומרת, למי החותמת ולמי הפתילים, והוא מודה. מודה וכל העולם יודע את הביזיונות שהיו. ההודעה הייתה בעצם חילול השם. היה צריך להודות, נכון? מה, הוא היה תרג בחינם? אבל להגיד שזה קידוש השם? איזה קידוש השם יש פה? קידוש השם שאדם מספר שהוא חטא בכל העולם? ואחר כך זה מתפרסם, המשפחה החשובה הזאת היא אחת המפורסמות שיש בה שם בכל הסביבה, בן שלה, איש מרכזי שם במשפחה, יהודה, הוא נכשל בדבר כזה. חז"ל אומרים שהיה גזרה של שם שלא, שזה היה איסור דרבנן. שוב פעם אנחנו לומדים שקידוש השם זה לא מה שנראה מבחוץ. זה קידוש השם, זה לעשות דבר לשם שמיים שקשה לעשות אותו. ככל מה שזה יותר קשה, זה יותר קידוש השם. יהודה ידע שהגילוי הזה, ההודעה הזאת, היא תעשה לו נזק גדול מאוד. בושה גדולה מאוד. אבל הוא התגבר. בדור ההוא שם לא היה כל כך חמור לגרום לאנשים שימותו. חיי אדם לא היה כל כך הדבר הכי חשוב ששמרו הם עליו כולם, אבל יהודה כן. יהודה שהודה. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן שקידוש השם וחילול השם לא נקבע על פי מה שהעולם מדבר, אלא על פי האמת. מי שעושה את רצונו של ריבונו של עולם באופן הנכון, באופן אמיתי, וכולם יגידו שזה לא קידוש השם. כולם יגידו הפוך. יושבים בחורים בישיבה ולומדים, ומתפרנסים מהצדקה, והרמב״ם בהלכות תלמוד תורה אומר שזה אסור לעשות את זה. ויש אנשים ברחוב שגם כן אומרים כמו הרמב״ם. לא בדיוק כמו עם אותו הכיוון, אבל הם רואים את זה כדבר, כהנהגה פסולה. אנשים אגואיסטים כביכול, יושבים ולומדים לעצמם, עוסקים בתורה, מנצלים את כולם, כולם צריכים לעבוד, הם יושבים ועושים חיים. ומזלזלים בזה, וזה לכאורה אולי לא כבוד שמיים, אבל אי אפשר שהתורה תתגדל בישראל באופן אחר. אי אפשר. לא זכינו לגדול עם כישרונות כאלה, כמו הרמב״ם והרמב״ן, ורבי יצחק נפחא, ועוד גדולי ישראל, שהם יכלו גם לעבוד וגם להיות גדולי הדור. הרמב״ם אומר שאיך אדם יסדר את סדר חייו, יעבוד 3 שעות וילמד 9 שעות. 9 שעות זה כל הסדרים שלנו. אז ילמד 9 שעות, ו3 שעות יעבוד, אז הוא יכול להיות גם גדול בתורה וגם להתפרנס מיגיע כפיו. אבל זה לא מעשי בדורות האחרונים, ואולי גם בדורו של הרמב״ם, לא אצל כולם, ואם אנחנו לא נתרכז בלימוד התורה ונתמסר אליה ולא נעסוק בשום דבר אחר, רק כולנו נשקע בעולמה של תורה, לא תופיע התורה בצורה יותר גדולה ויותר שלמה בישראל. אז דווקא מי שיושב ולומד בישיבה, ונגיד שאחרים לא מבינים את זה, ומפרשים את זה בפירוש שלילי, זה קידוש השם, זה שהוא לומד. בדורים, בתקופה שלכם, שלנו עכשיו, כבר הדבר הזה קצת יותר מובן. לפני עשרות שנים, שבני התורה היו מעטים, ומי שלא הלך לצבא, מתחמק ומשתמט, ואיזה ביטויים, היה צריך ממש ללכת נגד הזרם. התקופה שאני הייתי בגיל הזה של החיוב ללכת לצבא, היינו אנשים בודדים. והיה צריך באמת, הצבא היה חשוב שלא היה גדול, והמדינה הייתה חלשה, ולא ללכת לצבא, הייתה לזה ביקורת גדולה מאוד. מאוד גדולה. והייתה התלבטות, האם להישאר בישיבה, או באמת ללכת לשרת בצבא. אם נשאר בישיבה, פירושו של דבר, שעם כל הביקורת, יהיה הנעימות לבוא הביתה, כי כל השכנים אומרים, מתי אתה יוצא, מתי אתה כבר יוצא לצבא? ומה זה הדבר הזה, נשאר עוד בישיבה? יש גם היום כאלה שאומרים, אבל אני לא יודע אם זה באותה מידה כמו שהיה פעם. מה שלכאורה היה נראה, לא כאילו התחמקות, כאילו אנשים לא הבינו את הדבר הזה, זה בסופו של דבר בנה את עולמה של התורה מחדש. אחרי שיחידים נשארו ולמדו בתורה, בישיבה, עכשיו נעשה דרך לרבים. נמצא, קידוש השם זה לעשות נכון, כמובן, לא מה שאדם יחליט שהוא מקדש את השם, אלא מה שבאמת נכון על פי התורה, וככל מה שהדבר יותר קשה, ודורש מאדם יותר מאמצים, זה יותר קידוש השם. זה המדד לקידוש השם. אם זה לעשות, אם אדם עושה את רצונו של ריבונו של עולם. יהודה קידש שם שמיים בגלוי. הוא הודה. בשביל שהוא הודה, הוא גם זכה למלכות. זה דבר מעניין. מלך, כל המיוחד שבמלך הוא, יש לו כבוד, כבוד המלכות. מי שמתבזה, לא מתאים. זה לא הולך ביחד עם מלכות. מי שאין לו כבוד. אבל מי ששולט על הכבוד, שלא בגלל הכבוד הוא יחטא, אלא להפך, הוא מבטל את כבודו בשביל לעשות את רצונו של ריבונו שלם, בשביל לעשות את הנכון, הוא שולט על הכבוד, הוא מלך של הכבוד, הוא בסוף זוכה למלכות. זה מתאים למה שאנחנו אמרנו מקודם, יש כאן שתי שיטות גם, יוסף ויהודה. דרכים שונות בעבודת השם. פעם זה בעצם פירוש קצת הפוך ממה שאמרנו מקודם. יוסף הוא פנימי, מקדש שם שמיים בסתר, יהודה בגלוי. אבל זה לא בסתירה. זה הכוח של יוסף, שהוא בחינת ידגו כדגים, שלא שולטת בהם עין הרע, שהם יכולים ללכת בסביבה זרה, ושומרים על הפנימיות שלהם. החיצוניות לא משפיעה עליהם, כי הם פנימיים, וכיוון שפנימיים יכולים לצאת החוצה ולא, לא, הסביבה לא פועלת עליהם. יש להם עולם פנימי עמוק מאוד שהסביבה בכלל לא חודרת לשם. יוסף קידש עם שמיים בסתר. מי שהוא עוסק גם בהופעה, בגילוי, הוא נתקל ומתמודד עם אחרים, אז יש השפעות הדדיות, אתם צריכים להיזהר מההשפעות הדדיות. זה עניינו של יהודה. אני אגיד עכשיו איזה 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 דיבור חסידי מספר אור המאיר, שזה כמובן על דרך דרוש, אבל יש כאן מסר מאוד חשוב, מסר לימודי מאוד חשוב. הפסוקים אומרים, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרו, שר הטבחים, איש מצרי מיד השמיילים, אשר הורדו שמה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו. מה זה הויהי הזה, שלוש פעמים, בתוך פסוק אחד אפילו. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו. ואחר כך, ויהי מאז הפקיד אותו בביתו, ואת כל אשר לו, ויברך השם את ביתו, ויהי ברכת השם. בדרך, חז"ל אמרו לנו שכל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער. אחר כך הגמרא דנה שיש מקומות שזה לא דווקא, אבל יש על זה דיון. מה היה כאן הלשון צער? ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. אז מה הלשון הצער שבדבר? הביאור הוא זה, יוסף הורד מצרימה, דרך הדרוש. יוסף זה מבחינה רוחנית, כן? יוסף, איש הקדושה, הוא יורד למטה, למצרים, למקום קלקולים, למקום תומה. ויקנהו פוטיפר, סריס פרו, שר הטבחים, חז"ל אומרים שהוא קנה אותו, הוא היה איש יפה מאוד, רצה, קנה אותו לדבר רע, לעשות איתו חטאים. היה לו כוונות מאוד רעות. זאת אומרת, כאילו אנחנו הורידו את יוסף לאיזה מציאות נמוכה גשמית. ויהי השם את יוסף. כשאדם יורד ממדרגתו, יורד למטה, בגלות, יורד רוחנית, השם לא עוזב אותו. השם נמצא איתו. אבל זה באמת לשון צער. שהוא נמצא במצב מאוד מסובך, נפול, וריבונו שלם צריך לשמור עליו במדרגה הזאת, איפה שבכל זאת נמצא במצב הנפול הזה, ריבונו שלם שומר עליו שלא לגמרי ירד, ושבסופו של דבר יצא מהמציאות המעוותת הזאת. והיה איש מצליח. מה כאן הויהי? לשון צער. גם יורד מהמדרגה ויש לו הצלחות, הוא מפרש את כל ההצלחות שלו שהוא מצליח, לא שהקדוש ברוך הוא עוזר לו והכל מנהל חיים מוצלחים וכו' וכו', ושוכח כביכול שריבונו של עולם הוא שנותן לו, הוא שמסייע לו במצבים האלה שהוא ירוד בהם, הוא מסייע לו והוא עושה לו הצלחות. אז זה ויהי, אז זה לשון צער ואיש מצליח. ורמיר אומר שאם אדם שקוע בענייני החיים המעשיים, בענייני הגשמיות, אז נקרנו פעם כמה פעמים את המהלך המחשבתי הזה, אז גם כשהוא עובד את השם בשעה שהוא בא להתפלל, הראש שלו בעסקים, הראש שלו במחשבות הזרות, הראש שלו בכל העולם המגושם שהוא נמצא, וכל התפילה שלו היא תפילה שמוציא את המילים מן הפה ולחוץ, והמחשבות שטות בכל מיני דברים אחרים. וזה מה שכתוב, ההיא בבית אדוניו, בבית אדוניו, בשעת הבית, זה לשון תיבה, תיבות התפילה, כן? ואז הוא מכניס שם את המצרי, יש לו קשרים עם גויים, גם כן, עסקים, באמצע המחשבות שלו, הוא חושב על הגוי הזה, מה שהוא אמר לו, מה שהוא יגיד לו, ומה שזה, והכל בתוך התפילה. מוריד את כל עניינה של התפילה, נעשית, וזה לשון ואי. עד המשך מצב כזה, והקדוש ברוך הוא כשאדם נמצא במצב כזה, מורידים אותו כמובן, ישראלים לא נמצאים במדרגה רוחנית המתאימה, והם חוטאים, הם יוצאים לגלות. והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה להם טוב, הוא לא יכול שלעם ישראל יהיה לו טוב. ויברך את בית אדוניו המצרי בגללו. אז כיוון שהוא נמצא עכשיו בבית המצרי, אז הקדוש ברוך הוא מברך. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה כל הדורות. שכשישראל נמצאים באיזה מקום שנמצאים, המקום הזה נהיה מקום מעולה, מקום מוצלח. ישראל היו בכל המקומות, כשהיו בספרד, ספרד הייתה ארץ מצליחה מאוד מאוד, מרכזית. וכן הלאה, ממדינות למדינות, הגיעו לאמריקה, פורחת. שם יש הרבה יהודים, מדינה פורחת. כך היה כל סדר הגלויות, זה כתוב בספרים בדוק ומנוסה, שבכל מקום שישראל היו, שם נהיה המקום המרכזי. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ורוצה שיהיה לה, הוא מברך את בית אדוניו המצרי בגללו, בגלל ישראל. כשישראל עובדים, או יוצאים מהמקום הזה, בדרך כלל מגרשים אותם, הכל נופל, הכל יורד. זה כמובן על דרך הדרוש, לזכור תמיד, שעניינו של האדם תמיד להיות, לדעת, לראות בכל דבר את מעשה השם, כל הצלחה שלו זה ריבונו של עולם. זה לא הצלחה שלו. אם הוא יזכור תמיד, אז גם התפילה שלו תהיה תפילה מרוממת, כי כל הזמן הוא עסוק בהכרה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו בכל מקום. אז כשהוא מתפלל, כל עניינה של התפילה, להודות לו על כל העזרת השם שהקדוש ברוך הוא עוזר לו תמיד. כל ההצלחה שלו היא דווקא תרומם את התפילה ותעלה אותה למדרגות עליונות. אני רוצה לחזור לפשוטם של הדברים. יוסף, איך הוא מקבל את הדבר הזה? שאחים שלו, הם רוצים להרוג אותו. ואחר כך מוכרים אותו לישמעאלי להיות עבד עולם. יוסף הוא מאמין גדול. זה אנחנו רואים. שיוסף מדבר בשם השם. הוא אומר על החלומות, זה כתוב במפורש, שצפרו נא לי, אבל לא אני השם. השם, השם, אולי מת השם, תהיה לכם תשובה לחלום. זאת אומרת, יוסף הוא ממשיך להאמין ברימונו של עולם. נופל פעם אחת, עוד פעם ועוד פעם, ואיך יוסף חושב, אחרי שהוא כל כך מתאפק וכל כך מתאמץ ולא עשה את העבירה והיה לו מאוד קשה, אז איזה תשלום הוא מקבל? הוא נזרק לבית הסוהר במקום הקשה ביותר שאין ממנו יוצא. איך הוא צריך לחשוב? זה השכר שלי על ההתאמצות שלא חטאתי? זה מה שאני צריך לקבל? מה עשיתי? אבל יוסף מאמין. יוסף לא מאבד את הביטחון. יוסף רואה בכל דבר את יד השם. מוכרים אותו לישמעאלים, והנה הישמעאלים נושאים נכוהות שריב עלות. כי הישמעאלים תמיד נושאים נפט. ונפט זה רחור רע מאוד. מה קרה שהישמעאלים נושאים פתאום פסמים? יכול היה יוסף, אם הוא היה פסימיסט, יכול היה להגיד, הכל עבוד, ריח של פסמים במצב כזה, מה מועיל? אבל יוסף הוא מאמין, ברימונו של עולם, הוא אומר, יש הקדוש ברוך הוא זימן לי, אני מכרו אותי לישמעאלים, הייתי, היה צריך להיות נפט. והנה נכון צריך פתאום ריח טוב, שיפיג את הריח הרע של השמעאלים. הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה. הוא לא עזב אותי, אפילו שאני בתוך הצרה הזאת, הוא נותן לי משהו טוב. הוא מרמז לי שהוא איתי. הוא מרמז לי שהדרך הזאת שאני הולך בה, יש לה איזה תפקיד. הוא הולך לבית המצרי, הוא מצליח שם. השם מצליח אותו, הוא מצליח לבד. הרי הכל השם עושה. פתאום יש לו יחס טוב. הוא מתמנה להיות אב הבית, הוא מנהל את כל העניינים. ריבונו שלם אוהב אותו. זאת אומרת ש... אבל קשה, אבל הוא לא בבית, אז יש לו כנראה תפקיד. הוא צריך כנראה להתמודד. הוא נשלח כנראה לאיזה מגמה. כלומר, ההצלחות, הוא מסביר שזה מעט השם. וממילא הקשיים, הוא מסביר שזה גם כן כנראה תפקידם לטובה. וכך הוא חי את כל המציאות, שכל מה שקורה לו זה בעצם סדר אלוקי. ואז כשהוא נזרק לבית הסוהר, הוא לא מאבד את ההשתנות. די, עבוד, אין לו חיים, גמרנו כאילו, אוקיי, להלכה, מת. לא יצא משם לעולם, לכאורה. אבל גם שם יש לו סייעתא דשמיא. גם שם הוא מצליח. אחרי ריבונו שלם, אפילו פה איתי, אפילו שם, במעמקי הבור, הוא נמצא איתי. הוא מאמין בריבונו של עולם. שקדוש ברוך הוא לא עוזב. וכל דבר קטן של הצלחה, מפרש את זה כיד השם הטובה עליו. וממילא הקשיים שהוא צריך לעבור, כיוון שיד השם הטובה עליו, הכל כנראה יתגלגל לטובה. והאלוקים חשבה לטובה, יוסף ידע את זה כל הזמן. הוא לא רגע איבד את הביטחון שהאלוקים חשבה לטובה. וגם בסוף יכול להיות שהוא לא ידע שהוא יצא מבית הסורים, אבל הוא אומר, זה תפקידי בעולמי, אני עושה תיקונים שם. כל אחד עושה תיקונים במקום אחר. יכול להיות אנשים שיש להם איסורים כל ימיהם ולא יצאו מהם, אבל הם עושים תיקון בעולם. אדם יכול להיות בבית הסוהר בממקי ההצרה, אבל להגיד, ידעת, אני כאן אחיה נכון, וכאן אני אאמין בריבונו של עולם ולא אבד את הביטחון, אני עושה תיקון גדול. זה התפקיד שלי בעולם. וזה תפקיד מאוד גדול כנראה, מאוד חשוב, כי זה מאוד קשה. אז כנראה שזה מאוד גדול. וכשמאמינים, בסוף מתברר כמובן, התוצאות. אבל שוב פעם אני לא אומר שיוסף עשה את זה בשביל התוצאות. יוסף עשה את זה מפני שככה זה נכון, ככה זה טוב. בכל מצב שאדם נמצא, צריך לראות את ריבונו של עולם. ולדעת, הוא נמצא במצב הזה כדי עכשיו לעשות את הדברים בצורה הכי נכונה, עם כל הקשיים, עם כל המורכבות שהוא נמצא בה. אז אדם ממלא תפקידו הנכון בעולם. אנחנו מתקרבים לחג החנוכה, לימי החנוכה. כשקמנו את ערוץ 7 והתקרבנו לימי החנוכה, אז כתב לנו הרב נריה, זיכרונו לברכה, הוא אמר, אל תגידו חג, תגידו ימי החנוכה. כי חגים יש לנו על פי התורה, אלה החגים שהתורה קבעה. והשאר הימים הם לא נקראים חגים. ימי החנוכה, ימי הלל והודעה. שוב פעם אנחנו מפגשים באיזה מציאות של נזכרים וחוגגים, מודים לשם על אותם הימים, שהם היו ימים של התמודדויות עצומות בהתחלה עד שניצחו את היוונים. נדבר על זה במשך הימים הבאים, בעזרת השם. אבל זה היה מעטים נגד רבים. הסיכוי של ההצלחה הוא היה נמוך מאוד מאוד. האמונה הייתה מאוד גדולה. באופן הריאלי לא היה סיכוי לנצח את היוונים. אבל אי אפשר היה שלא למרות. אי אפשר היה להמשיך את המצב הזה של שקופים לא לקיים מצוות, לא מילה ולא שבת, ופוגעים בקדושת המשפחה, בטהרת המשפחה, ומשפילים את עם ישראל, שפלות כזאת, אי אפשר לעמוד ולקבל את זה. ומצד שני, הסיכוי להצלחה הוא ממש נמוך מאוד. אבל האמונה הגדולה, היא עשתה בסופו של דבר את התוצאות הגדולות. אמונה עצומה מריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא חי, מוכרח בוודאי לעזור, הוא ודאי יעזור, זה לא ייתכן אחרת. הולכים מעטים נגד רבים, ולא סתם מעטים, מעטים מאוד מאוד, נגד רבים מאוד מאוד. ממש מאות, אלפים בודדים, מול עשרות אלפים. אבל עם גודל של אמונה שמנצחת לכל. הרוח מנצחת את החומר. זה לדעת את הדבר הזה. גם בתוך האדם בעצמו יש רוח וחומר. הרוח מנצחת, לרוח יש את הכוח המוחלט לנצח את החומר. אז הימים האלה הם צריכים להיות ימים שאנחנו בהם מכפילים כוחות באמונה, מודים לריבונו של עולם על העבר, מודים עליו, בהזדמנות זאת גם מודים על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בעשרות שנים האחרונות, כל החסדים שהוא עשה לנו, הניצחונות שעשה לנו כאן בארץ ישראל. כי עדיין, עוד לא היה לנו את הכוח לכל חכמי ישראל ביחד לתקן הלל מוסכם, אבל הלל הזה הוא מוסכם, אז אפשר בו ככה לכוון גם לכל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בימים ההם, שעשה בימים ההם ובזמן הזה. כן. ואנחנו בעזרת השם באמת נהפוך את הימים האלה, שיהיה לו ימים של ההתעלות, שיהיה בחינת מוסיף והולך, ומחנוכה המשך חדש של התעלות רוחנית, של דביקות בתורה, של עוצמה רוחנית. כפי שכל כך הדור שלנו דורש את זה. אז בעזרת השם שתמיד נהיה בבחינת מוסיף והולך.